حلال على نشيم ואנשים במזרע התיכון. פודקאסט מצולם של עדית בר, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, ואביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון. שניהם משוחחים ולומדים יחד על השכונה המזרח תיכונית.
מרחבא, אהלן וסהלן פיקום בעוד פרק של בינת חלל, הפודקאסט על נשים ואנשים במזרח התיכון של אביעד אהרוני ועידית בר. והיום נדבר על נושא שנוי במחלוקת, קשה, במיוחד במדינות ערב ובמדינות המוסלמיות, והוא הפלות.
הפלות.
הפלות או לא להיות. אז
כן.
קודם כל, הפלה בערבית אומרים איג'הרד, והעובר שרוצים להפסיק את ההיריון ובעצם להוציא אותו, הוא נקרא ג'נין בערבית. אז למדנו שני מושגים בערבית, ומרחבא אביעד.
מרחבתי נידית.
אז קודם כל נתחיל בערבית, כלומר בפסוקים בקוראן שבעצם מסתמכים עליהם אנשי הדת כדי לומר שבכלל אסור לעשות הפלות. אחר כך כמובן נספר שגם אפשר, אבל במקרים מסוימים. אז בפרשת הפרה, סורת אל-בקרה, פסוק 205, כתוב, אידה תוולה, סעף אל-ארד ליופסידה פיה, ויהוליקה אל-חרף ונסל, ולהי ליוחיבו אל-פסאד. כלומר, הוא פונה עורף וממהר להשחית את הארץ ולהרוס כל יבול ופרי בטן. המילה פרי בטן בעצם היא זאת שמעניינת אותנו כאן. כלומר, בעצם, אללה אינו אוהב את הפסד, את השחיתות, את החמאס, לא תנועת חמאס, אלא את הגזל, את השחיתות. כלומר, מי שהורס את הנסל, את פרי הבטן, הוא כמובן איננו מוצא חן בעיני אללה. וכך יש אנשי דת שפשוט אוסרים לגמרי את ההפלות, והם מסתמכים על הפסוק הזה. אבל אנחנו רוצים...
יש פסוק נוסף, עידית,
כן.
אם את יכולה גם להזכיר אותו.
נכון.
שגם הוא משמש כמקור לאנשי הדת, לפסיקות שהם נותנים נגד ההפלות.
צודק, נכון. אנחנו לא יכולים לפסוח על פסוק מסורת אל-חאג'. חאג' זה כמובן העלייה לרגל, למכה. סורת אל-חאג' שהיא סורה מספר 22, פסוק מספר 5, אומר, אני מה שקרא חלק ממנו כי הוא פסוק ארוך, אז נאמר את מה שמעניין אותנו באשר להפלות, פאינה חלקנאקום מן תורב, ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه من مضغه مخلقه وغير مخلقه. כלומר, בעצם מה אומר הפסוק הזה? אנחנו בראנו אתכם, אנחנו בעצם, כלומר אללה בראנו אתכם מעפר, מתורב זה עפר, אחר כך מטיפת זרע נוטפה, אחר כך מעלקה שזה דם קרוש או דם קפוא, תלוי בפירושים, ותומה מן מודרה, כלומר אחר כך מפיסת בשר, בין אם היא מוגמרת ובין אם לאו. מה זה אומר? ואחרי זה אני אתן לאביעד לספר לכם קצת יותר. בעצם לפי ההלכה המוסלמית, העובר עובר כמה שלבים. כלומר, קודם כל הוא טיפת זרע, אחר כך הוא הופך לדם קרוש, ובסוף הוא הופך לפיסת בשר. כל שלב נמשך 40 יום, ורק אחר כך אללה נופח בו את רוח החיים, והוא הופך לבשר. בשר בערבית זה בעצם בן אנוש, בשר, כלומר, ואז אסור, ידוע שבכלל, כלומר, כלומר שכל חכמי ההלכה אומרים שאסור לעשות הפלה לחלוטין, אחרי שהאל נופח בו רוח חיים. ואביעד כמובן רוצה להוסיף לכם עוד דברים על מה שאני אמרתי, נכון? אני כבר רואה אותו משתוקק לדבר.
בגדול, העניין שבעל פי ההלכה האסלאמית, החיים נוצרים מהרגע שאותה טיפה, אותו זרע, מתערבב במים של האישה. שזה אומר, ברגע שיש את העיבור במקרה הזה, אז מתחיל התהליך עצמו, ובאמת אותו טיפה, אותו זרע, הופך לדם הקרוש, לאותו תהליך שמתחיל ממנו ליצור את העובר. כאשר פיסת הבשר היא העובר, היא לא מקבלת את הרוח, לא נופחים בחיים, עד שלמעשה ניתן להבחין, ולמעשה בדמות אנוש, שרואים בצורה מסודרת, דמות מוגמרת של עם ידיים, רגליים, גוף, ראש, ואז מופח בחיים ביום ה-120, אחרי היום ה-120, ומאותו רגע באמת אסור. אבל אם אנחנו מדברים על השריעה, על ההלכה האסלאמית, כבר אמרנו לא פעם שהרי יש זרמים שונים באסלאם, וזרמים שונים אומר דעות שונות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל סוגי הזרמים וכדומה, אבל בגדול יש סוגי פסיקות שונים, חלק מחמירים יותר אומרים אסור להפיל נקודה, למה? ככה.
למשל האימאם אל-רזאלי אמר את זה, אני מפריעה לך באמצע.
זה בסדר גמור, גם אבל לא רק, הוא לא היחידי, אבל יש פסיקות שמסתמכות על, שוב, גם על פסוקים מהקוראן וגם על חדית'ים שונים, ולכל הצדדים, גם הפסיקות המחמירות וגם המקילות, כולן מביאים פסוקים מהקוראן וחדית'ים, שמסבירים מדוע הפסיקה שלהם היא הפסיקה הנכונה. עכשיו, יש כאלה שמחמירים אולי קצת פחות, ואומרים, מותר לבצע הפלה עד 40 יום, עד תום השלב הראשון של אותה תהליך, שאחרי 40 יום גמרנו, עכשיו אסור להפיל.
אז מה עושה מי,
יש.
מה קורה למי שכן מפילה אביעד? ובכל זאת אסור לה?
תשמעי, מה שקורה למי שמפילה, בואי נשאיר את זה רגע לעוד מעט, כי יש פה נושא של מצד אחד עבירה, חטא, על פי השריעה, על פי ההלכה, אבל לפעמים גם ישנה, או לא לפעמים, מדינות ערב עקרונית ברובן המכריע, זה עבירה על פי חוקי המדינה גם כן. שכמובן מסתמכים גם על חוקי ההלכה, אבל עוד לפני של מה קורה למי כן מפילה, יש עדיין סייגים. שוב, אנחנו מדברים על פסיקות שונות ורבות, שוב, גם זרמים שונים, אבל גם הזרמים השונים והפסיקות מתאימות את עצמן לפעמים לדם ולזמן ולמקום, ואנחנו רואים את המצב שבו יש התחשבות גם בחיי האישה, ואם אומרים ההיריון עלול לסכן את חיי האישה, אז יש פוסקים שאומרים אוקיי, אפשר להקל ולתת לה לבצע הפלה, אבל פה מתחילים גם כן סייגים, אומרים צריך להיות חוות דעת רפואית, אז יש פסיקות שאומרות של רופא מומחה אחד, אבל יש כאלה שמוסיפים שהרופא צריך להיות ישר, ויש כאלה שאומרים צריך להיות חוות דעת של שני רופאים.
רגע, מה אתה מתכוון ישר? שהוא לא רמאי כאילו?
כן. שהוא רופא, שהוא חוות הדעת שלו היא חוות דעת נאמנה וישרה. יש לפעמים מצבים שיש אפילו התחשבות לא רק בקטע של סכנת חיים לאישה, אלא יש מדינות או פוסקים במקומות שונים שאומרים רגע, אבל אם למעשה העובר כבר הפסיק לפתח, העובר מת, אז גם אם לכאורה אין סכנת חיים לאישה, אפשר לבצע הפלה. ופה גם זה נכנס אפילו מעבר ליום ה-40, אבל אם זה עובר את היום ה-120, אבל רגע, אם הוא לא מתפתח, הרי אין בו חיים. אם אין בו חיים, אז לא הופכה בו הרוח. אבל מה קורה אם זה קרה אחרי שהוא כבר במצב של נראה, עם ידיים, גפיים, גוף, ראש? בעיה. מה שקורה, יש כאלה שמשתמשים בחדית שאומר שב-40 הימים הראשונים אינכם אלא טיפת זרע, ולאחר מכן טיפת בשר, ולאחר מכן הופכת רוח חיים, וזה נותן להם את האפשרות עד היום ה-120 לבצע את ה- לתת את האישור להפלה.
אביעד, אם כבר דיברת על חדית', אני חייבת לספר חדית'. חדית' זה אמרה של הנביא מוחמד, או אירוע בחייו של הנביא מוחמד שמספרים אותו חבריו, ומתוך החדית' הזה מסיקים שאסור להרוג את העובר, והחדית' הזה מספר על שתי נשים שהתקוטטו, רבו ביניהן, ואחת הרגה את השנייה בלי כוונה, כמובן, בלי כוונה, והשנייה הייתה בהיריון, זאת שנרצחה ללא כוונה. היה לה עובר בבטן, והנביא מוחמד פסק שחייבים לשלם כופר, חוץ מהכופר על האישה, גם עוד 10% כופר על העובר שהיה לה בבטן, וזה מרמז, כלומר מזה מסיקים חכמי ההלכה, שאסור לעשות קטל לנפס, כלומר אסור להרוג נפש,
כן.
אסור בעצם להרוג את העובר. אם אנחנו
אבל
קצת נכנסים אביעד למדינות ערב השונות, או למדינות המוסלמיות השונות, אנחנו רואים שיש ביניהם גם כן שינויים, לא רק בין הזרמים, גם בין המדינות והחוק,
כן.
לגבי הפלה בכל מיני מדינות. ואם יורשה לי לספר קצת על סעודיה, שנחשבת למדינה שמרנית מאוד, שאצלה הפלה נחשבת לג'רימה, כלומר לפשע, של הפלה, כלומר הפסקה של הריון לא רצוי, זה נושא מאוד רגיש בסעודיה. במקרים חריגים, אם נשקפת סכנה לחיי האם, או יש ממש מום מאוד חמור בעובר, או יש חשד לאונס או לגילוי עריות, אז אולי מרשים. אם לא, אם מי שמעז לעשות את זה בצורה בלתי חוקית, יכול להיכנס לכלא אפילו ל5 שנים, לשלם קנס של $13,000 אפילו, כלומר קנסות רציניים, ואפילו מלכות, שזה מאוד לא נעים לקבל, זה כואב מאוד. אז ב-40 הימים הראשונים, כמו שאמרת, מותר לעשות הפלה בסעודיה, אבל אחר כך צריך כבר הסכמה של בית משפט. אבל מה שעניין אותי בסעודיה, ובגלל זה התעקשתי לספר עליה, זה שהם כותבים שאישה שעושה הפלה באופן בלתי חוקי, מסתכנת במה? בזה שיהיה עליה ועל משפחתה, וסמת ער. מה זה וסמת ער? אות קלון. כלומר, בעצם היא ממיתה על משפחתה חרפה ופוגעת בכבוד המשפחה בזה שהיא מעיזה לעשות הפלה באופן בלתי חוקי, והיא בעצם יכולה להסתכל בזה שהמשפחה תנדה אותה ותאשים אותה בזינה, שזה זנות.
אם כבר דיברת על הנושא שבסעודיה מדברים על נושא של היתר לעשות הפלה במקרה של גילוי עריות או אונס, נחזור לנושא הזה בקצרה, ויש בהלכה האסלאמית, שוב, ויכוחים והזרמים השונים ופוסקים שונים, יש להם פסיקות שונות, גם לגבי הריונות שנובעים מאונס, מגילוי עריות, או סתם מניעוף רגיל, כאשר אפרופו גילוי עריות נחשב כניעוף, והניעוף בדרגה הכי חמורה שיש. אבל אפרופו, כשמישהי נאנסת בגילוי עריות על ידי אביה או בן משפחה, ונכפה עליה הניעוף הזה, על פי ההלכה היא לא נחשבת כחוטאת, אלא החטא הוא למעשה של זה שכפה עליה את יחסי המין.
יפה באמת מצידם.
באמת יפה מצידם. אבל גם אז לא תמיד מאפשרים לבצע הפלה. כי אם היא סתם נאנסה, במרכאות סתם, ולא על ידי אביה או בן משפחה בגילוי עריות, אז יש בהרבה מאוד פסיקות, זה גם דרך אגב תלוי במדינה, אבל בהרבה מאוד פסיקות, אם אין סכנת חיים להם, אסור לה לבצע הפלה. למה? כי נותנים את ההסבר שאם והיה ויש את החטא של הביצוע הפלה, שהוא חמור יותר מאשר חטא הניאוף, אז
וואי וואי.
חטא אחד לא מצדיק ביצוע של חטא שני.
אני מתחילה להתעצבן.
אז את יודעת מה, אני אעצבן אותך עוד יותר, שגם במקרים של שמישה שנכנסה להיריון מאונס או מגילוי הריות, שוב, החוקים או הפסיקות שקשורות לעד 40 יום או עד 120 יום, שאלה אצל מי, זה בדיוק אותו דבר, אין פה זה שינוי. אבל יש מקומות ויש גם מדינות שלקחו צעד אחד קדימה ומקילים יותר, כמו לדוגמה בערב הסעודית שמאפשרים, אבל יש גם פסיקות שאומרים, רגע, אם אישה נאנסת או אם היא צעירה, ילדה שנאנסה, וזה לא רק סכנת חיים אם היא ממשיכה עם ההיריון עצמו, שהוא סכנה פיזית, אלא גם עלול להיות לה פגיעה נפשית, סכנה שהיא עלולה להתאבד בעקבות זה שהיא נכנסה להיריון מאונס או גילוי עריות, אז יכולים להתיר לה לעשות הפלה. ויש גם אלה שלקחו את זה עוד יותר קדימה, מזל באמת, שאם והיה והסכנה היא לא רק פיזית או נפשית, אלא שהחברה שבה היא חיה לא תקבל אותה ועלולה אפילו לרצוח אותה על חילול כבוד המשפחה, כי איזה ברוב חוצפתה להיאנס, אז גם כן יש מקומות או מקרים שאישרו בפסיקות ההלכה לאפשר לה לבצע הפלה.
מדהים.
How nice of them.
מדהים ממש.
כן.
ברשותך, אביעד, אני אספר טיפה על מרוקו, אהובתי, כן, גם כי הייתי שם וגם כי יש לי חבר שם, אבל החברה המרוקאית שוב ידועה כחברה מאוד שמרנית, ויש בה מאבק בין הליברלים לדתיים, ואני קוראת חומרים ואני נפעמת, או יותר נכון, אפילו מתחילה לכעוס כשאני רואה נשים, נשים שיוצאות נגד הפלות, ולא סתם נשים, אלא אישה מאוד נחשבת במרוקו שנקראת חדיג'ה מופיד, שהיא ראש המרכז לחקר משפחה, מספרת שכל הדיונים האלה על זכויות האדם וזכות האישה על גופה ומה פתאום, היא אומרת תראו מה שיקרה בעצם זה, הם רוצים פה להרוס את החברה המרוקאית, השמרנית, לא מבינים שאנחנו פה חברה, איך אומרים, מאוד, מאוד שמרנית ויש לה ערכים, ורוצים לפגוע בערכים האלה, והיא אומרת שברגע שאנחנו נקדם את האג'נדה ההרסנית הזאת, שנאפשר, נגיד, לאישה
חלילה.
שנאנסה, אפרופו נאנסה, לעשות הפלה, אנחנו, בעצם אומר, היא אומרת, יש פה חרב פיפיות, חרב שיש לה שני צדדים, כאילו אם נאפשר את זה, אז מה יקרה? היא אומרת, הרבה נשים שיעשו, יקיימו חלילה יחסי מין עם גברים באופן בלתי חוקי, כי הרי במרוקו זה אסור, אז הם ימצאו להם פתח מילוט, והנה סוף סוף הם יוכלו לעשות הפלה, וזה אסון נורא למרוקו. אז חדיג'ה מופיד כמובן יוצאת נגד הפלות, אבל רציתי לספר סיפור, אביעד, אם תרשה לי, לספר סיפור שקרה ב-2019 באוגוסט. עיתונאית מרוקאית בשם האג'ר רייסוני נעצרת על ידי משטרת מרוקו, כשהיא יוצאת ממרפאה של רופא נשים, שעשה לה הפלה בעיר רבת במרוקו. והיא מואשמת בהפלה בלתי חוקית וקיום יחסי מין לפני הנישואים, שזה גם דבר שאסור במרוקו. גם הארוס שלה נעצר והגניקולוג נעצר, מוטל עליה עונש של שנת מאסר, הרופא שנתיים מאסר. אבל רכשים במרוקו אומרים שהיא לא נעצרה סתם כך, מכיוון שהעיתון שבו היא עובדת, אכבר אליום, הוא עיתון שמותח ביקורת על המשטר. וזו הזדמנות להתנקם באחת העיתונאיות, בהג'ר רייסוני כמובן, וקצת יכולים לתת לה לטעום מנחת זרועו של המשטר. יוצאים, העיתון יוצא להגנתה, ויש רעש ציבורי מאוד גדול במרוקו על זה שעוצרו את הג'ר ושנתנו לה עונש מאסר, ואז המלך מוחמד השישי מחליט לחון אותה במין חנינה מלכותית, והוא בעצם, מה שאהבתי זה את ההודעה שהוציא משרד המשפטים, שאני רוצה לקרוא את זה למאזינים ולצופים שלנו, שאומר ככה, במסגרת הרחמים של הוד מלכותו, ורצונו לשמור על עתידם של הזוג המאורס הזה, שהתכוונו להקים משפחה על פי השריע, כלומר על פי ההלכה המוסלמית והחוק, למרות הטעות שהם עשו שהובילה להעמדתם לדין. כלומר בעצם הוא היה מאוד רחום וחנון, ואישר לה, הוא בעצם נכנע ללחץ הציבורי, הוא לא רצה שיהיה כן. בלגן סביב העניין הזה, של ההפלה של הג'ר רייסוני, אז הוא חנן אותה בטובו וברחמיו. מכיוון שדיברנו על מרוקו, אז אנחנו... מתאים לנו בדיוק להראות לכם קריקטורה שאביעד ואני הכנו לכם, והיא לקוחה הישר ממרוקו. אז אנחנו נעשה שייר סקרין, ולטובת המאזינים שרק שומעים ואינם רואים, אחר כך אנחנו גם נפרסם את זה אצלנו על דאגה, את הקריקטורה הזאת, אבל לפני שנפרסם אנחנו נתאר לכם אותה בפרוטרוט. ובקריקטורה רואים שני גברים שבעצם עושים ביניהם קרב של הורדת ידיים. על השולחן כתוב את המילה אל איג'הד, שזה בעצם ההפלה. זה לקוח מעיתון הספרס מרוקו. אחד מהם לבוש בגלימה של איש דת, הגלימה, והוא אומר חרם, כלומר אסור לעשות הפלות. השני, שהוא גם נראה כועס, שניהם בכלל נראים כועסים,
כן.
השני שמנסה לעשות לו את הורדת הידיים, מדבר בשם חוריה שחסיה, כלומר בשם החירות האישית של כל אדם, כלומר אלה אומרים לא, ואלה אומרים כן, להפלות, אבל אביעד ציין דווקא משהו מעניין באשר לקריקטורה הזאת, תגיד את מה שחשבת?
אני אגיד שדבר פשוט, אנחנו רואים כאן שני גברים, אחד בלבוש איש דת מסורתי, והשני לבוש מערבי, אבל למעשה אנחנו רואים פה שני גברים, שהולכים הורדות ידיים, נאבקים על זכותה של האישה לבצע הפלה, או לא, איפה האישה פה בקריקטורה? זה מה אני שואל, אבל אחלה קריקטורה, טוב שהיא קיימת.
לאישה אין סיי, כמו שרואים, אין לה קילמה במקרה
כן.
הזה. ואנחנו חוזרים לענייננו אחרי הקריקטורה המדהימה והלא פשוטה הזאת. אז, אביעד רוצה לספר לנו קצת סיפורים על טוניסיה, אז יאללה, קדימה.
אם דיברנו על מרוקו ועל ערב הסעודית בנושא של מה שאומרת החקיקה, אז בגדול בתוניסיה היה איזשהו מאבק מסוים של, איך נקרא לזה, הפרדת הדת והמדינה, וניסו לבצע איזשהו שינוי חוקתי שמאפשר כמה יותר זכויות לנשים. אפילו העלאת גיל הנישואים לגיל 18, איזה מזל. ואת יודעת מה? אפילו ביטול הפוליגמיה. בכלל משהו. אחד מהדברים הנוספים שגם כן עוררו סערה בנוסף לדברים האלה, זה היה הנושא של ברוב חוצפתם החליטו לנסות לתת לאישה את הזכות על גופה ולהחליט מתי היא עושה הפלה או לא. ובמדינות, ברוב מדינות ערב, אסור לבצע הפלה נקודה, אלא אם כן יש לאישה סכנת חיים, ואו לפעמים גם מוסיפים את הנושא של גילוי עריות או אונס, או לפעמים גם אם יש מום לרך הנולד אולי, שדרך אגב לא תמיד מאפשרים את זה בפסיקות, כי לפעמים הפסיקות אומרות, אוקיי, עכשיו את צריכה להתפלל לרחמי אללה, ולחזור בתשובה ולבקש מחילה וכו' וכו', ואז אולי הכל יהיה בסדר, אולי תחיי, ואולי התינוק יהיה בסדר. אבל
באופן כללי אתה רוצה להגיד אביעד שזה נחשב במדינות ערב לרוב, במדינות המוסלמיות זה נחשב לג'רים.
לרוב חרם, לרוב אסור. כן.
זה פשע.
זה לגמרי. זה גם חטא על פי ההלכה, אבל גם ברמה הפלילית של חוקי המדינה, ודרך אגב לא רק, זה כמו בסעודיה, לא רק לאישה שעשתה הפלה, או כמו שראינו במקרה של מרוקו, שהרופא ואותו ארוס, אלא כל מי שהיה מעורב בתהליך ההפלה, עלול להיענש.
כל מי שלקח
עכשיו,
חלק בזה, הוא גם נמצא
כן,
בבעיה.
נכון. במצרים, יש שוב גם כן את אותו חוק ואותה חקיקה הלכתית וחוקית כאחד, אבל הבעיה היא שאצל נשים בעולם הערבי, שהן רוצות לעשות הפלה, הן נשארות לבד. אם אין להם את האפשרות החוקית לבצע הפלה, אם אין להם את האפשרות ההלכתית לבצע הפלה, והן מרגישות שהן חייבות לבצע הפלה, אין להם תמיכה, אין להם אל מי לפנות, אין להם אפשרות לעשות הפלה בצורה מסודרת, לפנות אל בית החולים ולבצע הפלה, והמקומות שהן הולכות לבצע בהן הפלה, זה לא המרפאות המסודרות המפוקחות או בתי חולים, אלא אותה גברת שכמו מילדת יש מפילה שיודעת לבצע הפלה, או אצל רופאים שרלטנים או לא שרלטנים, שיכולים לסחוט אותם כספית ואו מינית ואו רגשית, ולאיים עליהם וכדומה.
זה גם מסוכן, כי
לגמרי.
זה לא רופא מוסמך.
נכון, לא, גם רופאים מוסמכים מנצלים את ההזדמנות כדי לסחוט כסף ולסחוט קיום יחסי מין עם המסכנה. עכשיו, שוב, אני לא אומר כולם, אבל יש מקרים ולא מעט מקרים במדינות ערב שונות, ויש את הגברת, אותה מפילה, שהכלים שלה והמקום שלה הם לא בדיוק כלים סניטריים ולא בדיוק מרפאה מסודרת, וזה יכול להיות כמו הקולב המפורסם בכל הסיפורים בעולם, או המסרגה, או המחת הארוכה,
אוי,
זה לא בדיוק
בורר. הפרצוף שלי עכשיו ביוטיוב רואה שהוא מתקרקם.
ואותי מצטמרר, אבל לצערי הרב זו המציאות, וזה דבר שמוביל ללא מעט מקרי מוות, ואנחנו מדברים, אין מספרים בעולם הערבי על כמות הפלות לא חוקיות, או כמות הפלות בכלל, אין מספרים רשמיים, את לא תמצאי כמעט בכלל, ובמקומות הבודדים
לא
שיש...
כמו שאין הומואים במדינות...
לגמרי, ברור שאין, זו שאלה.
גם על זה אנחנו נעשה פודקאסט.
הזדמנות אנחנו גם צריכים על זה לעשות, אבל כשאנחנו מסתכלים על מקרים, אנחנו מגיעים לפעמים לטרגדיות, לא רק מקרי מוות והרס משפחות, אלא גם לפעמים מקרים הזויים שניקורים בגלל החוסר אפשרות לבצע הפלה. בתחילת ינואר 2024, היה מקרה מעניין במצרים שעורר איזושהי סערה זוטה במצרים, ששרת בבית ספר, שניקה את הכיתות, שמע בכי מאחורי הבית ספר.
היום כבר לא קוראים לזה שרת, אביעד, זה אב הבית.
אב, תשמעי, זה עדיין במצרים, ושם זה הוא עדיין המנקה.
כמו שאין ספר, יש מעצב שיער, חייך אביעד.
אוקיי, אני עולה לי עכשיו מערכונים של הגשש בנושא הזה, אבל אותו מנקה בבית ספר שמע בכי של תינוק מהרחוב, מאחרי הבית ספר. לא הבין מאיפה זה בא, הלך לראות מה קורה, ואז הוא מוצא מאחורי הבית הספר, ברחוב, צמוד לקיר הבית ספר, תינוק קטן, בן ימים ספורים, בוכה בכי קורע הלב, לקח אותו אליו, והלך לחפש עזרה. משטרה, חקירות, עניינים, בסופו של דבר הגיעו אל האם, האם היולדת, שלפני ימים ספורים אכן ילדה את התינוק, היא ילדה אותו כי היא פשוט לא הצליחה לבצע הפלה. ומסתבר שהאישה, שכמובן נעצרה, היא נעצרה על הזנחה פושעת של אותו תינוק, שנמסר בינתיים לבית יתומים. היה לה מאהב. המאהב אמר לה, בואי נתחתן. והיא אמרה, אוקיי, שמחה וטובת לב, התגרשה מבעלה. והלכה לנסות להתחתן עם המאהב. בינתיים הוא אמר לה, רגע, רגע, אני צריך להסביר למשפחה שלי, מה אני הולך להתגרש, ואחר כך להתחתן שוב. בינתיים היא נכנסה להיריון. ברגע שהיא אמרה לו שהיא נכנסה להיריון, אז בוא נתחתן, הוא נעלם, סרב להכיר באחריותו, חתך.
יאללה.
אז זה בסדר, הוא גם כן נעצר.
זה במצרים, הסיפור הזה.
זה במצרים, סיפור חם מהתנור שכל מצרים, אולי לא כולה, רוגשת, אבל זה סיפור בתכלס, סיפור שהוא מראה את המצוקה של אותן נשים שהן פשוט לבד, כשהן רוצות לבצע הפלה, ואין להם אל מי לפנות, והחברה לא מסייעת להם, גם לא המשפחה. כן, אם המשפחה תדע, או החברה תדע, הן לפעמים עלולות לסכן את נפשם, כי הן ירצחו על כבוד המשפחה.
שרף אל האלה. שרף אל
עכשיו, האלה. לא רק שהיא נועפת, כן? ואני מזכיר שבאסלאם, על פי השריעה, אישה נועפת, דינה מוות בסקילה.
אביעד, בתור פרסייה, מאוד מעניין אותי מה קורה באיראן. בוא תספר לנו מה קורה באיראן. שלא קורה במדינות אחרות מוסלמיות.
אז נתחיל בקטע החוקי, איראן כרפובליקה האסלאמית של איראן, שזה למעשה מטבע הדברים מדינת הלכה אסלאמית, על פי ההלכה השיעית, השיעית התריסרית, ועל פי דרכם של המולות באיראן, עקרונית אסור לבצע הפלה, אלא אם כן, גם כן יש סכנה לחיי האישה, או שיש מומולד שעלול לסכן את העובר, אבל באיראן זה לא הסיפור האמיתי. אין מספרים מסודרים רשמיים, אבל מדי פעם דוברי מערכת של משרד הבריאות, או סגן שר הבריאות או אחרים, יועצים, מדברים אחת לכמה זמן על מספרים, והם גם מדברים לא רק על זה, אלא גם שהאחוז הפלות החוקיות הוא כאחוז אחד מתוך הכמות הפלות שיש באיראן. כי אם באיראן תלוי בשנה יש 300-500 אלף, הפלות בשנה, או בשנה אחרת דובר על 700 אלף הפלות בשנה, ובאותה השנה היו רק 9,000 הפלות חוקיות.
אללה.
תעשי את החשבון. עכשיו, באיראן יש נשים רבות שמבצעות הפלה, לא בגלל שהם נכנסו להיריון לא רצוי. גם זה קיים.
אז למה
אלא לפילות? מצוקה כלכלית בשנים האחרונות גרמה לנשים איראניות רבות מאוד. לבצע הפלה, כי האופציה האחרת זה ללדת ולנטוש את הילד, ויש המון, יש מיליונים ילדי רחוב באיראן.
לא שמעו באיראן על אמצעי מניעה?
שמעו, כן. דרך אגב, באסלאם מותר להשתמש באמצעי מניעה בתנאים מסוימים.
שיגעון.
שיגעון זאת מילה.
טוב, מכיוון שאנחנו מתקרבים לסיום, ואיך אנחנו מסיימים תמיד אביעד?
עם פתגם, אבל הפעם ברשותכם וברשותה של ידית אני אגיד שהפתגם של היום הוא פתגם שייתן למעשה קונטרה לנושא הכבד והמעיק שבו עסקנו היום, והפתגם הוא לא ממש מדבר על ההפלות, אלא דווקא
להפך.
על ההיריון הרצוי והמשמח לפעמים, שאלה את מי?
נכון.
והפתגם הוא היום ידית, ספרי לנו.
הפתגם הוא כזה, לתפרחי הג'ארתי. בוקרה בג'יב סבי ובדגרי. כלומר, אל תשמחי שכנתי, מחר אני אביא בן ואת תקני. אז זה רק מראה שבדיוק הפוך ממה שדיברנו היום על הפלות, להפך, כן? היא תביא ילד והשכנה תקנה בה על זה שהיא ילדה והשנייה לא ילדה. כלומר, הקנאה הזאת בין השכנות על הילדים. יש גם פתגם ערבי שאומר, לאולל רירה, מחיבלת אל אמירה, כלומר לולא הקנאה לא ילדה הנסיכה,
כן.
או לא נכנסה להיריון בעצם הנסיכה,
כן.
כלומר יש פה עניין של הקנאה הזאת שמי בהיריון ומי לא בהיריון,
כן.
אז זה מדהים. אז בעצם נתנו לכם היום שני פתגמים.
ובכל... של הריונות רצויים, כן?
של הריונות רציניים.
כדי לפחות לסיים עם נימה מחויכת, פרק מאוד לא פשוט.
אנחנו שמחים לספר לכם רגע לפני סיום, שהפרק, פרק 16 על אום קולטום, נכנס לסילבוס של אחת האוניברסיטאות הנחשבות בארץ. אז אנחנו מאוד גאים ושמחים בכך, אביעד ואני, ואינשאללה, אולי גם הפרק הזה ייכנס לאיזה סילבוס של איזה אוניברסיטה. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. כל מי שמדרג אותנו הכי גבוה שאפשר, כל מי שאוהב את הפרקים, כל מי שכותב לנו, כותבת לנו, אנחנו כל כך נהנים מכל תגובה, לומדים, מחכימים, ומקווים שגם אתם מחכימים ונהנים מהפרקים שאנחנו מביאים לכם מדי פעם, נושאים מעניינים. אז אינשאללה, להתראות בפרק הבא. סלמת, תודה לאביעד שהיה איתי כאן.
אילה לקיידית.
ביי ביי.
ביי ביי.